ברוכים הבאים לדיון. תארו לעצמכם שאתם קוראים שיר. שיר שגורם לכם ממש להזיל דמעה. מילים שנוגעות בכם עמוק בפנים ומתארות, אתם יודעים, בדיוק את מה שאתם מרגישים. ואז מישהו תופך לכם על השכם ומגלה לכם שהשיר הזה בכלל לא נכתב על ידי אדם עם לב שבור, הוא נכתב על ידי אלגוריתם, בפחות מחצי שנייה.
וזה מטורף, כי זו כבר לא מדע בדיוני, נכון? זאת המציאות שלנו בכל פעם שאנחנו פותחים אפליקציה היום.
בדיוק, וזה הולך ונהיה כאילו הרבה יותר מטורף מזה. תחשיבי על זה, היום תוכנות כמו קאפקאט מאפשרות לכם להקליט סרטון פשוט בעברית, ובתוך דקות, בלי שום עריכה, התוכנה מתרגמת אתכם לאנגלית, משבטת את התדר הייחודי של הקול שלכם, ומסנחרנת את השפתיים שלכם באופן מושלם.
לגמרי. אתה נראה ונשמע כמו דובר אנגלית שפת אם, למרות שבכלל מעולם לא הוצאת את המילים האלה מהפה.
נכון מאוד. והתופעה הזו, המעבר המאוד מהיר הזה למדיה סינתטית, מעלה שאלה קריטית שמופיעה בלב הטקסט שלנו היום, הזהות הפוסט-אנושית, מי מדבר שם. והשאלה שאנחנו מציגים פה היא כזו, האם הקסם הטכנולוגי הזה מקדם אותנו לעידן מופלא שבו רעיונות זורמים ללא חסמים, או שהוא בעצם מחסל את הכנות, את אותה סינסריטי אנושית, והופך את היצירה שלנו למוצר פלסטיק תעשייתי?
ואנחנו ניגשים לשאלה הזאת ממש משני קצוות מנוגדים.
נכון, לגמרי. אני אטען היום שהערך האמיתי של כל יצירה ושל כל תהליך למידה נמצא במה שאני קורא לו פרדוקס המאמץ האנושי. אני באמת מאמין שברגע שאנחנו כאילו מוציאים את המאמץ והקושי מהמשוואה, אנחנו פשוט מאבדים את משמעות היצירה ואת הכנות שלה.
אוקיי, ואני אציג פה תפיסה קצת שונה. אני אטען שהמודל שמתפתח פה, מה שהטקסט שלנו מכנה המחבר סייבורג, הוא שלב אבולוציוני חיובי וגם בלתי נמנע. המאמץ הידני המפרח שאתה מדבר עליו, הוא היה פשוט אילוץ טכני של העבר, לא איזו תכונה קדושה. התוצר הסופי, כשהוא מונחה על ידי אדם, הוא פשוט הרבה יותר טוב היום.
טוב, אז בואי נתחיל בדיוק מהנקודה הזו. מהנקודה של התוצר הטוב יותר, כשאני מסתכל על תהליך יצירה מסורתי, תראי, בעבר, כדי לדבר אל קהל זר או לכתוב משהו באמת משמעותי, היית צריך לעבור מסע שלם של חיכוך.
נכון, שעות של אימון ו...
בדיוק. להתאמן שעות, ללמוד שפה, לטעות, לתקן. הזיעה הזו היא מה שקידד לתוך התוצר את האנושיות שלנו, וכשאנחנו מעלימים את זה בלחיצת כפתור, אני מרגיש שאנחנו... חווים תחושת שובע, מין שובע מזויף כזה. הכל חלק מדי, מלוטש מדי, נטול את הפגמים שהופכים אותנו לאנושיים. זה פשוט מרגיש לי ריק.
תשמע, אני מבינה את התחושה שלך, ויש בה משהו מאוד רומנטי אפילו. הבעיה היא שכשאנחנו בוחנים את הנתונים בשטח, הרומנטיקה הזו פשוט מתרסקת מול המציאות.
למה את מתכוונת?
אתה מדבר על תחושות שובע מזויפת, או על מוצר הפלסטיק, אבל המחקרים מראים שהמוח האנושי דווקא מאוד שבע רצון מהתוצרים האלה.
שבע רצון, זאת אומרת שאנחנו פשוט לא מבחינים בהבדל.
לא רק שאנחנו לא מבחינים, אנחנו אשכרה מעדיפים את המכונה. בוא נצלול למחקר של פורטר ומאצ'רי מ-2024. זה מחקר מדהים. הם עשו ניסוי, הם לקחו שירה שנכתבה על ידי בינה מלאכותית מצד אחד, ושירה של משוררים אנושיים מצד שני, ונתנו לקוראים לדרג אותן.
אוקיי.
והתוצאה, השירה הסינתטית דורגה באופן חיובי יותר משמעותית, חד משמעית.
רגע, רגע, תעצרי. אנשים העדיפו שיר של מכונה על פני שיר של אדם? איך זה בכלל הגיוני? הרי לשיר אמור להיות עומק רגשי. למכונה אין רגש.
נכון, למכונה אין רגש, וזה בדיוק המנגנון שצריך להבין פה. תראה, בינה מלאכותית לא מרגישה כאב או אהבה, אבל היא מודל סטטיסטי עצום שמייפה את כל המרחב של השפה האנושית.
אוקיי, אז היא מחכה אותנו?
כן, יודעת בדיוק אלו צירופי מילים, איזה מקצב ואיזה מבנה תחבירי פורטים לנו על מטרי הרגש. היא בעצם מראה מושלמת של הפסיכולוגיה שלנו. כשהיא כותבת שיר, היא לא מביעה את עצמה, אלא היא מהנדסת תגובה רגשית אצל הקורא, בהתבסס על מיליון שירים אנושיים שקדמו לה.
וואו. אז את בעצם רואית שהיא סוג של מכונת הפעלה פסיכולוגית מבריקה?
אפשר לגמרי לקרוא לזה ככה, אבל במבחן התוצאה, שזה מה שחשוב, הקורא חווה חוויה רגשית עמוקה, אסתטית ומשמעותית. ואם נוסיף לזה את המחקר של קוביס ומוזיניג מ-2021, אלה שישבו שירה אנושית ברמה של מאיה אנג'לו לשירה גנרטיבית, אנחנו רואים בדיוק את אותו הדבר. אז אני שואלת אותך, אם הקורא חווה יופי אמיתי, למה אנחנו מתעקשים שהיוצר היה חייב לסבול או להזיע כדי שהיצירה תחשב לבעלת ערך?
זו שאלה מצוינת, ואני אגיד לך בדיוק למה. כי ההסתכלות שלך מתייחסת ליצירה כאל חוויית צריכה תהורה. כאילו כמו להזמין מנה במסעדה, העיקר שזה טעים לי בפה והחוויה נעימה, אבל אני מסתכל על המנגנון הקוגניטיבי של היוצר עצמו.
אוקיי, תסביר.
תרשי לי להשתמש באנלוגיה. תחשבי על ההבדל בין לנווט בעיר חדשה עם מפה פיזית, לבין להשתמש באפליקציית נווט כמו Waze.
אוקיי, כולנו משתמשים ב-Waze, זה ברור.
נכון, ו-Waze יביא אותך ליעד הרבה יותר מהר, בלי טעויות ובלי לטעות בדרך. במבחן התוצאה של פורטר ומאצ'רי שציינת, הגענו ליעד, אבל מה קורה למוח שלך בדרך? כשהשתמשת במפה בעבר, בנית לעצמך מפה קוגניטיבית בראש.
כן. הבנת את המרחב.
בדיוק. התמצאת במרחב. הבנת איפה צפון ודרום. היום, כשאת מחבה את הווייז, את עבודה. שריר ההתמצאות שלך פשוט התנוון. וזה בדיוק, תראי, זה בדיוק מה שקורה ליצירה האנושית. הזיעה היא לא איזה מס אכזרי שאנחנו משלמים. היא חדר הכושר של המוח והנפש. אם האלגוריתם כותב לי את השיר, או עורך לי את הסרטון המושלם, אני מקבל מוצר נהדר, אבל הפכתי לתייר פסיבי בתוך המחשבות של עצמי.
זו אנלוגיה חזקה, ויש באמת מסוימת לגבי המאמץ, אני מודה, אבל תראה, היא מניחה שהיעד של האדם נשאר בדיוק כפי שהיה בעבר. כשאנחנו מדברים על המחבר סיבורג, שזה המושג שאניקה אלסטרמן מציגה במאמר שלה מ-2020 שמוזכר בטקסט, אנחנו לא מדברים על ניוון.
אז על מה אנחנו מדברים?
על העברת הפוקוס הקוגניטיבי למקום גבוה יותר.
המושג הזה, מחבר סיבורג, הוא תמיד נשמע לי קצת כמו מדע בדיוני מאריזות פלסטיק. בואי נוריד את זה לקר כרגע. מה זה אומר בפועל עבור אדם שקם בבוקר והולך לעבוד, או מורה שהולך ללמד?
זה אומר שהאדם והמכונה הופכים למערכת אחת שבה כל צד עושה את משהו הכי טוב בו. תחשוב נניח על מורה או איש אקדמיה שרוצה להעביר רעיון חינוכי מורכב. במקום לבזבז מאות שעות על עריכת וידאו טכנית, תיקוני צבע או תרגום מסורבל, הוא משתמש בטכנולוגיית שיבוט קול.
ואז מה?
הוא מזין את החזון שלו, את התוכן האינטלקטואלי שלו, והמכונה מייצרת עבורו נוכחות דיגיטלית, שמאפשרת לו להרצות לקהלים באודו, ביפן ובברזיל, באותו רגע, בשפת האם שלהם. תבין, המכונה לא החליפה את הרעיון שלו, היא שחררה אותו מהמגבלות הפיזיות והטכניות שלו. זה לא ניוון קוגניטיבי, זו העצמה של טווח ההשפעה.
העצמה של טווח השפעה, אוקיי. אבל בואי נבחן את המחיר של העצמה הזו, כי כאן אנחנו מגיעים לנקודה הכי מטרידה בטקסט לדעתי. המעבר מטקסט כתוב נגיד כמו שירה, לשכפול של הגוף שלנו, של הקול שלנו. תראי, הקול שלי הוא התדר הפיזיקלי שמזהה אותי בעולם. כשאת משבטת אותו, את יוצרת בובה דיגיטלית.
נו, ומה הבעיה בזה אם זה משרת מטרה?
כי הטקסט מעלה את תרחיש שיבוט המורה, אבטר של המורה שזמין לענות לתלמידים 24 שעות ביממה. את קוראת לזה סייבורג, אני קורא לזה ניקור מוחלט.
למה ניקור? תחשוב על התלמיד. התלמיד מקבל תשובה מיידית. מותאמת אישית, ובסגנון הדיבור המוכר של המורה שלו, שזה משהו שמשרה עליו ביטחון.
כי זו אשליה. התלמיד חושב שהוא מקבל יחס אנושי, אבל הוא מתקשר עם אלגוריתם שמשכפל סטטיסטיקות של מילים. יש הבדל עצום בין אינפורמציה לבין תבונה. wisdom. אינפורמציה אפשר להעביר דרך האבטר, זה נכון. אבל תבונה, אמפתיה אמיתית, רגע של הבנה בעיניים בין מורה לתלמיד, זה קיים רק במפגש אנושי אותנטי.
אני לא בטוחה ש...
רגע, תחשבי על זה, ברגע שהתלמיד מבין שמי שעודד אותו עכשיו בקולו המוכר של המורה הוא בעצם שורת קוד שחושבה מראש, אנחנו שוברים את החוזה הפסיכולוגי הכי בסיסי. מורה שמעביר את הקול שלו לאלגוריתם לא באמת מוביל את התהליך, הוא פשוט עושה אוטסורסינג לאנושיות שלו.
אני שומעת את החשש שלך. ואני מסכימה שתרחיש האבטר של 24/7 הולך על קו אתי מאוד דק. כי אנחנו באמת משחקים פה עם תפיסת המציאות של התלמיד. אבל אני רוצה להציע לך פרספקטיבה אחרת על האותנטיות הזו שאתה כל כך מגן עליה.
בשמחה.
אתה אומר שאם זה לא באמת המורה באותו הרגע, זה מזויף. אבל האם ספר שהמורה כתב לפני 10 שנים ושתלמיד קורא היום הוא מזויף?
לא, כי הספר לא מעמיד פנים שהוא בן אדם שמנהל איתך שיחה עכשיו. אין פה רמייה. האבטר מסנטז נוכחות אנושית ומזייף אינטראקציה חיה.
אוקיי, הבנתי. הנקודה שלך היא ההטייה של הרגע הנוכחי. אבל בוא ניקח את הקונפליקט הזה ונזרוק אותו ישירות לתוך כיתת הלימוד של מחר בבוקר. הרי כל הפילוסופיה של הניכור והמאמץ שאנחנו מדברים עליה, היא פוגשת את המציאות כשהתלמידים שלנו משתמשים בכלים האלה.
או, כאן אנחנו מגיעים ללב הבעיה הפדגוגית. כי אם המורה הוא אבטר, מה מונע מהתלמיד להיות אבטר? בואי נדבר על תרחיש מבחן האנגלית שעולה מתוך המציאות הזו.
בבקשה, זה אולי התרחיש שממחיש את השבר שלנו בצורה הכי ברורה.
אז דמייני את הסיטואציה הבאה. תלמיד מקבל משימה להגיש פרויקט מסכם באנגלית סרטון שבו הוא מציג רעיון. והתלמיד הזה בקושי יודע להרכיב משפט באנגלית. מה הוא עושה? הוא מקליט את עצמו בעברית, מעלה לקאפקאט ולוחץ על כפתור. התוכנה מתרגמת, משוות את הקול שלו ומסנכן את השפתיים.
וזה נראה מדהים.
זה נראה מושלם, הוא מגיש למורה סרטון שבו הוא נשמע כמו, לא יודע, יליד לונדון. רהוט, קריזמטי. עכשיו, אם אנחנו שופטים רק לפי איכות התוצר הסופי, שזו הגישה שאת מקדמת, צריך לתת לו ציון מר. הוא העביר את המסר בצורה מדהימה, לא?
תראה, פונקציונלית כן, התוצר עצמו הוא מושלם.
אבל זו קריסה מוחלטת של ההיגיון החינוכי, כי אנחנו מפספסים פה את מנגנון הפעולה של למידה. תראי, למה אנחנו בכלל מלמדים ילדים אנגלית או שפה שנייה? לא רק כדי שיוכלו לקנות קפה בחול, נכון? שפה היא לא רק כלי טכני שאפשר להחליף בתוכנה. שפה מעצבת חשיבה.
אוקיי, אני איתך פה.
כשאנחנו לומדים תחביר חדש, אוצר מילים חדש, אנחנו פותחים ערוצים עצביים חדשים במוח. אנחנו לומדים להסתכל על העולם דרך פריזמה תרבותית שונה. לתת לתלמיד ציון על כך שהוא הפעיל תוכנה שיודעת אנגלית טוב ממנו, זה כאילו, זה כמו לתת לו ציון על ריצת מרתון, כשהוא בכלל נסע במונית לקו הסיום.
אתה יודע מה הפתיע אותך? אני מסכימה איתך לחלוטין, חד משמעית. לתת ציון 100 על יכולת השפה בסרטון כזה זה טעות מוחלטת. אבל, וזה אבל ענק, הבעיה פה היא לא קאפקאט. המסקנה שלך היא שהטכנולוגיה הורסת את הפדגוגיה. המסקנה שלי היא שהפדגוגיה שלנו פשוט פג תוקפה.
כלומר?
כלומר שאנחנו ממשיכים לבחון מיומנויות שהמכונה עושה באופן אמין ומהיר יותר מבני אדם.
אז מה הפתרון שלך? לוותר על לימוד שפות? פשוט לוותר על הפיתוח הקוגניטיבי של הילדים שלנו?
לא, הפתרון הוא לשנות את מה שאנחנו מעריכים. אתה מדבר על ערוצים עצביים, וזה נכון וחשוב, אבל היום תשמע המיומנות הקריטית ביותר לקיום בעולם היא לא רק לדעת להגות מילים נכון, אלא לדעת לנהל את המידע. תרחיש מבחן האנגלית הזה הוא קריאת השכמה. עלינו לעבור להערכה של מה שהטקסט מכנה המאמץ האנושי בהכוונת המכונה.
תסבירי לי איך זה נראה בכיתה, איך את בדיוק מעריכה את זה?
תראה, במקום לבדוק את התחביר של הסרטון הסופי, אני כמורה אבחן את התהליך שהתלמיד עבר עם ה-AI. איך הוא בנה את הפרומפט? האם הוא ידע לבקש מהתוכנה להתאים את המשלב הלשוני לקהל היעד?
אוקיי, זה מעניין.
נכון. וכשהתוכנה פלטה טעות, או נגיד איזה תרגום מילולי מדי, האם הייתה לו מספיק חשיבה ביקורתית כדי לעלות על זה ולתקן אותה? התלמיד כאן הוא לא הרץ במרתון, הוא מנהל הקבוצה. הוא מנהל עבודה של בינה מלאכותית. אנחנו צריכים ללמד אותם להיות סייבורגים חכמים, לא להתחרות בתוכנה במי משנן מילים טוב יותר.
וואו. מנהלי עבודה של בינה מלאכותית. המונח הזה, אני חייב להודות, פשוט מעורר בצמרמורת. ואני חושב שהוא מזקק בדיוק את הפער התאומי שבינינו. אם אני אנסה לסכם רגע את מהות העמדה שלי מול זה, אני מבין את הטיעון הפרקטי שלך. אני מבין שהכלים האלה מייעלים תהליכים ומורידים חסמים.
אבל?
אבל כשאנחנו הופכים למנהלי עבודה שרק מחלקים פקודות למכונות שמייצרות עבורנו אמנות, שפה וכל, אנחנו מאבדים משהו מהותי ממי שאנחנו, ההזיעי היצירתית, התסכול הזה מול דף ריק, המאמץ לחפש את המילה המדויקת שמתארת את הכאב או השמחה שלי, כל אלה אינם בגים במערכת שצריך לתקן, תראי, הם המהות של החוויה האנושית. בלעדיהם, אנחנו באמת עלולים למצוא את עצמנו בעולם מבריק, נטול מבטא, מושלם חזותית, אבל פשוט חסר כל כנות ותבונה אמיתית.
ואני אסכם את נקודת המבט שלי בכך שיגיד שהיחזות הזו בעבר היא מובנת, באמת. אבל היא פשוט לא תכין אותנו לעתיד. אנחנו כבר חיים במציאות פוסט-אנושית, בין אם נאהב את זה ובין אם לא. המכונה היא לא אויב של הכנות שלנו, היא מראה מתוחכמת שלה.
מראה שמייצרת אשליה.
לא, מראה שמאפשרת לנו קפיצת מדרגה. כשאנחנו מאמצים את מודל המחבר סיבורג, אנחנו לא מוחקים את האדם, אנחנו מאפשרים לו להקדיש את האנרגיה הקוגניטיבית שלו לרעיונות עצמם, לחזון, לתמונה הגדולה, במקום להיתקע על הטכניקה. אם נמשיך לדרוש מהתלמידים שלנו להזיע איפה שאין יותר צורך, רק כדי שנוכל להרגיש אותנטיים, אנחנו פשוט נשאיר אותם מאחור בעולם שכבר מזמן המשיך הלאה.
תראי, עם כל חילוקי הדעות העמוקים בינינו לגבי המשמעות של התהליך הזה, נראה לי שיש דבר אחד ששנינו מסכימים עליו לחלוטין.
והוא?
שהכללים הישנים של הערכה והלמידה פשוט נשברו. אי אפשר יותר לבדוק תוצר מוגמר ופשוט לתת לו ציון.
בדיוק. ההתמקדות הזאת בתוצאה סופית באותו סרטון מבריק או שיר מרגש, היא פשוט עיוורון היום. חובה עלינו, כאנשי חינוך וכחברה, לשנות פרדיגמה. ולהתחיל להעריך את התהליך. את מתמקדת בהערכת הדיאלוג וההכוונה של המכונה, ואני מתעקש על הצורך לשמר גם את המאמץ הקוגניטיבי והפנימי של התלמיד. אבל שנינו מבינים שהסתכלות רק על קו הסיום כבר לא רלוונטית, כשהמכונה יכולה לזרוק אותך שם בשנייה.
לחלוטין. האתגר העצום שלנו עכשיו הוא לבנות את השפה הפדגוגית החדשה הזו מאפס.
והטכנולוגיה דוהרת קדימה בקצב שלא יאמן, אנחנו הרי בקושי מספיקים לאבד את ההשפעה שלה עלינו. אבל דווקא בגלל זה, התפקיד האמיתי שלנו עכשיו הוא לעצור לרגע, לא רק להסתגל אוטומטית לכל כלי חדש, אלא לשאול שאלות קשות, על הנפש, על זהות, ועל איזה דור אנחנו רוצים לגדל כאן.
לגמרי.
אז בפעם הבאה שאתם גוללים בפיד ורואים מישהו מדבר אליכם בשפה מושלמת, עם קול עמוק ובביטחון מוחלט, עצרו רגע, ותשאלו את עצמכם מי באמת מדבר שם, ועד כמה אנחנו מוכנים להתרחק מעצמם רק כדי להשיג את המסר המושלם. תודה רבה שהייתם איתנו.